שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו ממשיכים, אנחנו כבר בשיעור ה-11 של הפרויקט אלול לאורו של אייל, לאור דמותו ונשמתו של אהוב ליבנו. אייל טוויטו, השם יקום דמו, זכותו מגינה עלינו. והיום אנחנו נלמד על ראשי תיבות מחומש שמות, ראשי תיבות שלכאורה מדברים על פסוק שהוא ההפך לגמרי מעבודת התשובה, אבל כדרכה של תורה מכל דבר אפשר וצריך ללמוד, ודרך ההקשר השלילי של הפסוק נלמד עיקרון ויסוד מאוד חשוב לחיים, ובפרט לעבודת התשובה. אז הפסוק של היום מחומש שמות, הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, כאשר ראשי התיבות את ליבו ואת לב, ראשי תיבות אלול. על מי נאמר הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? אז אנחנו מכירים שזה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה ביחס לפרו, אל תדאג לגבי פרו, אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ולכן הם לא ייתנו לשלח את העם, יקבלו מכות, ובסוף הם ישלחו את העם אחרי המכה העשירית. ופה צריך לדעת את העיקרון. מה זה הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? כלומר, כפי שמסביר הרמב״ם בהלכות תשובה ובשאר כתביו, שבעצם נשללה מפרעה יכולת הבחירה החופשית. מה זה אומר? ביסוד התשובה, כלומר, מה שמאפשר את היכולת לעשות תשובה, עומדת הבחירה החופשית. כלומר, האמונה השלמה שהאדם הוא זה שאחראי על המעשים שלו, על ההצלחות, אבל האדם אחראי גם על הכישלונות, ומתוך כך הוא גם זה שחייב ויכול וצריך לתקן. וכל ההלכות והלכות תשובה של הרמב״ם עוסקות בעניין הזה. גם הרב קוק באורות התשובה בכמה מקומות מדבר על העניין הזה. אני אקרא פה שורה אחת, שזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. אני לא יכול להגיד, אכלו לי, שתו לי בגלל ההורים, בגלל הסביבה, בגלל המורה. לא. אם אני חטאתי, זה בגללי. אני לא יכול להשים אף אחד אחר. אז פה נשאל את השאלה. אז למה הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? למה זה רמז לראשי תיבות אלול? הרי לכאורה זה ההפך מהתשובה. כל הפסוק הזה הוא שלילת הבחירה. הרי הכבדת הלב באה ממנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה אפשר ללמוד בזה ביחס לעבודה שלנו באלול? אז קודם כל המשמעות הראשונה זה של להבין ולהפנים שהיכולת הבחירה החופשית שלנו היא לא דבר מובטח. למה? זה לא עניין של ענישה. פה צריך להבין גם בעניין של חינוך ילדים ובכלל, שאתה נותן עונש לילד כי הוא עשה, זה לא עניין של אני אוהב אותך, לא אוהב אותך, אלא זו סיבה ותוצאה. וזה יסוד חשוב להבין את זה. כל פעם שאדם חוטא, כל פעם שאדם נופל, אז התוצאה של הנפילה, התוצאה של החטא, זה צמצום יכולת הבחירה. עדיין יש קרב, עדיין יש מאבק, אבל ככל שאדם חוטא יותר, אז בעצם הוא מביא על עצמו פחות ופחות יכולת בחירה. הגמרא ביומא דף ה' אומרת, כיוון שעשה אדם עבירה פעם ופעמיים ושנה בתנועה וחזר על זה, נעשית לו כיתר. מה זה היתר? זה כבר אין לו בחירה. אני אגיד במילים פשוטות, היעדר בחירה שווה התמכרות. אדם ששותה כל יום כך וכך כוסות קפה, הוא לא יכול בלי קפה. אם הוא יקום בתוך שעתיים לא ישתה קפה, יתפוצץ לו הראש, לא לדבר על צומות וכאלה. האם יש לו בחירה חופשית? טכנית יש לו בחירה חופשית, לשתות קפה או לא לשתות קפה, בפועל הוא מכור. וזאת בקטנה, זה כוס קפה. מה נגיד על נרקומנים? נרקומנים זה אנשים שאיבדו את יכולת הבחירה. אין להם יכולת בחירה, הם מכורים לאותו חומר אסור, שמשבש להם את כל ההגנות, והם יעשו הכל גם למרות שהם יודעים שזה מזיק להם. ולכן ככל שאדם עושה יותר יותר עבירות, אז נשללת ממנו יכולת הבחירה. ממילה, מה זה לעשות תשובה? לעשות תשובה, זה בעצם לחזור לקחת אחריות על העובדה שיש לי בחירה חופשית. לעשות תשובה זה היכולת שלי לשמור על יכולת הבחירה שלי, לייקר את יכולת הבחירה, לא להקטין ראש, לא לזלזל ביכולת שלי. הבחירה זה לא רק זכות, אלא בחירה זה המתנה הגדולה שניתנה לו השם ידבח בשונה מבעל החיים לצורך העניין. וכמו כל מתנה, אפשר או לשמוח בה ולזכות בה, אבל גם לאבד אותה או לאבד אותה באופן חלקי. ולכן אצל פרעה ההתערבות האלוקית של הקדוש ברוך הוא להכביד את ליבו של פרעה זה בעצם ענישה, זה סיבה ותוצאה. בגלל שפרעה התמכר לשעבוד של בני ישראל, הוא התמכר לעובדה, כמו שאומר, אומרים בנביאים, לי נהורי ואני עשיתי לו, הוא חשב שהוא בעצמו אלוקים, אז הכבדת הלב של פרעה היא בעצם תוצאה טבעית. והקדוש ברוך הוא טבע בנו טבע באנושות, שמי שמזלזל בבחירה החופשית, עלול לאבד את הבחירה עצמה. ואז פה מגיע הדוס שבנו, הבייניש, היהודי, הוא אומר, טוב, זה פרעה, המצרי, החצוף, עובד האלילים, בסדר, אבל אנחנו? אבל צריך להגיד ביושר, פרעה מעולם לא נעלם לשום מקום, התורה היא נצחית. פרעה נמצא בכל אחד מאיתנו. ולהפרעת האישיות הזה שקוראים לה פרעה, זה קיים אצלנו. פעם אחר פעם, אנחנו בוחרים ברוע, מעדיפים לא לבחור בטוב, כי אנחנו אומרים, טוב, זה רק פעם אחת, זה רק להיום, לא, בסדר, אבל מחר, אני אוכל עכשיו מהדבר הזה, מהפחמים העריקה, מהסוכר, מהקמח לבן, אבל מחר אני לא, אני בכל רגע יכול להפיק, אני לא מכור. עכשיו זה נכון, תמיד אפשר לחזור, אבל המחירים משתנים, התעריף עולה, ולפעמים המחיר הוא כל כך גבוה, עד שהחזרה בתשובה, החזרה להרגלים תקינים ובריאים, מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, נעשים כמעט בלתי אפשריים, כלומר כמעט ביכולת בחירה. הדוגמה המובהקת לכך זה רבי אלעזר בן דורדיה. הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ד מספרת על אדם שלא הייתה, לא הייתה אישה זונה שהוא לא בא עליה. כלומר, היה לו תאווה מינית כל כך גדולה שהוא היה מחום מוכן לנסוע לכל מקום בגלובוס כדי לממש את היצר שלו ולהזיל בשביל כך סכומים אסטרונומיים של כסף. עד כדי כך שבסוף אני לא אחר כל הסיפור, אבל בסוף כאילו אותה אישה מופקרת כאילו מוכיחה אותו, ואז הוא מבין שחזור בתשובה, הוא מבקש מהשמיים, מהארץ, מכל עולם שיעזור לו, ובסוף הוא נשאר לבד, והמחיר הוא כבד מנשוא. פתאום הוא מבין מה הפער הגדול בין החיים שלו, בין הגוף שלו לנשמה שלו, שבסוף הנשמה שלו מרוב בכי עוזבת את הגוף והוא מת. אולי על זה בחר רבי שקונה עולמו וכו'. כלומר, התהליך התשובה של רבי אלעזר בן דורדיה מסתיים במוות. הוא לא הצליח לחולל תיקון בחיים, תיקון בעולם הזה. ולכן חודש אלול בא לספר לנו שהתשובה זה תהליך יומיומי. זה לא תהליך רק של 40 יום בשנה. בכל יום יש בחירה. יש בחירה מחודשת שאני שם שעון לשעת בוקר מוקדמת. אני בוחר אם להיענות לטרטור של השעון, לשים על נודניק על סנוז, או להתעלם ממנו ולהמשיך לישון. יש לי בחירה חופשית, לקום או להישאר לישון, וזהו בקטנה, כל דבר ועניין זה ככה. מי שתופס את התשובה רק כפרויקט חד פעמי, איזשהו מבצע, עונת הסיילים של ככה, אוגוסט-ספטמבר של סוף השנה, זה לא עובד ככה. כי בסוף הוא יגלה שהפרעה שטבוע בתוכו יצר הפרעות כל כך קשות שמאוד מאוד קשה להשתנות. ולכן גם עבודת התשובה, זה מאלף אלול, עד יום כיפור, 40 יום, זה חתיכת תקופה, לאט לאט. ולכן, אני מתחיל לסכם, אם אדם מזלזל ביכולת הבחירה החופשית, הוא בעצם מזלזל במתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. והתולדה של זה זה לב כבד, הכבדתי את ליבו, לב גס. ומי שיש לו לב גס, אז הרצונות שלו, קשה להם להשתנות, קשה לו להתהפך, הוא אומר, אני כבר לא יכול, אני לא יכול לרדת במשקל, אני לא יכול לחזור בתשובה, זה האופי שלי, זה האופי הדפוק שלי, מעצבנים אותי, אני מתעצבן, מה לעשות, אני לא יכול להשתנות, אני כבר בן 20, כבר בן 70, כבר בן 90, לא משנה. זה תולדה של לב גס, שלא מאמין בעצמו שיש לו בחירה חופשית, ושהוא אחראי על המעשים שלו. בחומש דברים, החומש שמלווה את כל חודש אלול, כל חודש אלול והימים הנוראים בחומש דברים, המילה הבולטת ביותר זה המילה לב, על ההטיות השונות שלה. 35 פעמים, התורה חוזרת לכל אורך חומש דברים על המילה לב עם ההטיות השונות. מה זה אומר לנו? חומש דברים חותם את התורה, חודש אלול, ימים נוראים, זה הזמן של הלב. והגיע הזמן לשנות לפני שהלב יהיה כל כך כבד, כל כך בלתי ניתן לשינוי, שזה כבר יהיה מאוחר מדי. העניין של הלב באלול זה לב חם, לב קשוב, לב נבון. ולכן אנחנו מגלים בהקשר הזה של חודש אלול את הצד השני של אותו מטבע. נכון, אצל פרעה והכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אבל אנחנו באלול נתבעים להיות את ליבו ואת לב עבדיו, להיות לב חם, לב יהודי מתוקן, לב רגיש, לב קשוב. וזה מה שאנחנו אומרים בפרק של תהילים שקשור לחודש אלול, דוד השם אורי ואישי. אנחנו אומרים, יכולים, לך אמר ליבי בקשות פניי, את פניך מבקש, לך אמר ליבי, הלב שלי חי וקיים. אז זה נדבר בעזרת השם כבר בלימוד של מחר, אבל אני חושב שככה, לאור הדברים של הלב, קודם כל, אייל, אהובנו, זאת אומרת, תמיד, אהוב ליבנו, כן? כי מי שיש לו לב, גם אוהב את הלב של השני, של הזולת, עם היותו הקצין, הצנחן, הקשוח וכו', ללא ספק היה איש של לב, היה מאוד בולט באישיות שלו, מכל חבריו ומכריו מעידים על זה. אבל אני רוצה לקרוא לכם שיר שמאוד מאוד מרגש אותי. כבר קראתי אותו לא מעט פעמים, אבל דווקא עכשיו הוא מאוד מהיר. בשיר של חברת המשפחה שרי אנגל, שככה היא כתבה אותו ביום העלייה לקברו, באזכרה של אייל. ואני מקריא לכם. אחרי שכל המבקרים נדם, נשאר רק הבור שנפער. על ילד שהיה, הווה ויהיה, ומה עושים עם הכאב בחזה, ואיך קמים ליום חדש בבוקר, כאילו הכל כרגיל, אבל בפנים הכל דוקר. ומה עושים עם הלב שפועם, אך עם כל פעימה יש ילד שחסר. לאן נוביל את תאומות הכאב, ואיך מאחים את מחושי הלב, ולנו רק נשאר להאמין, השם נתן והשם לקח, יהי שמו של אייל מבורך, מוקדש לזכרו של אייל מבורך טוויטו ביום העלייה לקברו. ותמיד נשאלת השאלה, אנחנו ניצבים למול כאב, כאב של היעדר, מתי כבר פחות יכאב, מתי כבר נתרגל, והתשובה חס ושלום, שימשיך לכאוב, שהלב לא יתרגל, כי כל עוד כואב לנו, כל עוד יש געגוע, מדי דברי בו, זכור הזכרנו. כל עוד כואב, כל עוד יש געגוע, זה אומר שהלב שלנו חי, ופועם ומזרים דם לכל האיברים. זה אומר שאנחנו אנשים של לב, לב בשר, ולא אנשים של לב של אבן. וזה העבודה של אלול, עבודת התשובה זה גם לכאוב. אבל אני בוחר להתגבר, ובוחר להתמודד, ואני לא מטייח את הקושי, אני לא מזדכה על הרגשות כדי להחזיק מעמד כאיזשהו אקט של בריחה, אלא אני מתמודד עם הכאב, כלומר יש לי לב. כמו שאומרים בקורס עזרה ראשונה בצבא, כל עוד כואב לך סימן שאתה בחיים, וזה חלק מההיבטים של הלב, ולכן להתפלל שהלב שמשיך להיות קשוב, ונבחר להתמודד ולא נברח, ולא נרצה בהכבדת הלב, כדי שיהיה לנו יותר קל, כי זה התמכרות שלילית. אז אנחנו נלך עם הלב, נלך עם דמותו של אייל, ונזכה בעזרת השם לראות את העניין הזה, שאת ליבו ואת לב עבדיו, זה במקום החיובי, זה לא במקום השלילי, כמו אצל פרעה שהכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אלא אנחנו נבחר ללכת עם הלב, וזה העבודה של חודש אלול. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.